שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר ציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית קצרה מפי הרב יוסף צפי רימון.
לאחר שעמדנו בשבוע שעבר על פרשת ציצית ועל משמעותה של מצוות ציצית ועל השתלבותה בתוך מצוות קריאת שמע, אנחנו נדרשים היום לעיון נוסף בפרשת ציצית לאור דברי הרמב״ם בהלכות קריאת שמע, שם בפרק א' הלכה ג'. לאחר שהרמב״ם מציין את חשיבותה של פרשת ציצית בהזכרת שאר המצוות, ואחר כך פרשת ציצית שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות, ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' ואומר, אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראין אותה בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים. ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. הרמב״ם כאן מרחיב בעניין פרשת ציצית, שאף על פי שמצוות ציצית לא נוהגת בלילה, בכל זאת יש חיוב לקרוא אותה גם בלילה, אף על פי שיש דעות בגמרא שלא קראו פרשת ציצית בלילה, אבל כאן הרמב״ם פוסק שמצוות ציצית נוהגת בלילה וקוראים אותה בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים. ומפני זה, כיוון שיש מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך. המצווה להזכיר יציאת מצרים היא אותה מצווה שמוכרת לנו מן המשנה בברכות, ואנחנו מכירים אותה מן האגדה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא למות המשיח. מדברי הרמב״ם אנחנו רואים כאן שהוא מכריע כשיטת רבי אלעזר בן עזריה, שמרבה מן הפסוק את זכירת יציאת מצרים בלילות. ואם כן, יש לתמוע למה לאם לדעת הרמב״ם יש מצווה לזכור את יציאת מצרים ולהזכיר את יציאת מצרים ביום ובלילה, למה הוא לא מנע אותה, את המצווה הזאת להזכיר את יציאת מצרים ביום ובלילה, כמצווה נפרדת בספר המצוות. הרמב״ם אמנם מונה בספר המצוות מצווה, סיפור יציאת מצרים, והיא המצווה של ליל 15 בניסן, זאת המצווה, הרמב״ם מביא את זה במצווה קופנון זין, כך הוא אומר שם, היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 מניסן בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר, וכל מי שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו לנו מצרים מאבל וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ולהודות לו יתעלה על כל טוב שגמלנו, יהיה יותר טוב. כמו שאמרו, וכל המעריך לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אבל זאת המצווה של ליל 15 בניסן. אם לדעת הרמב״ם ישנה מצווה נוספת, לזכור את יציאת מצרים ביום ובלילה שבכל יום, אם כן, מדוע לא מנע אותה הרמב״ם כמצווה נפרדת במניין המצוות? לשאלה זאת ניתנו תשובות רבות. אחת מהן, אולי אחת המוכרות שבהן, היא שכיוון שהרמב״ם במניין המצוות שלו אינו מונה מצוות שהן לשעה, אלא מצוות שנוהגות לדורות, לכן הוא לא מנע את המצווה הזאת. נסביר. לדעת חכמים, המצווה הזאת של זכירת יציאת מצרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. מלא המצווה הזאת קיימת גם בימות המשיח. ולכן, זאת מצווה שבעצם נהגית לדורות. אבל רבי אלעזר בן עזריה, שימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, אז אין לנו כאן פסוק לרבות לימות המשיח. ואם כן, בימות המשיח, המצווה הזאת של זכירת יד מצרים אולי לא תהיה קיימת. ולפיכך הרמב״ם לא מנע את המצווה הזאת. זאת תשובה שהובאה על ידי רבים מן האחרונים, ורבים דגלו בה. לענייננו נאמר שיש מקום לענות אולי שתי תשובות שונות, אחרות. התשובה האחת היא שהרמב״ם לא מנע את מצוות זכירת יציאת מצרים שבכל יום כמצווה נפרדת, מפני שהוא ראה בה חלק ממצוות סיפור יציאת מצרים הכללית. דהיינו, יש מצווה לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן. פרק אחד במצווה הזאת של סיפור יציאת מצרים, זה זכירת יציאת מצרים בכל יום. דהיינו, יש מצווה כוללת שיציאת מצרים תהיה חלק מן החוויה הלאומית, חלק מן ההוויה של עם ישראל לדורותיו, כל הזמן. ואת הפיכת היסוד הזה של יציאת מצרים כחלק מן ההוויה ומן החוויה היהודית לדורותיה מתפצלת לשניים. החלק האחד בא לידי ביטוי במצוות סיפור יציאת מצרים, מצוות סיפור מפורטת שאנחנו מספרים בליל 15 בניסן, והחלק האחר אנחנו מביאים אותו לידי ביטוי בזכירת יציאת מצרים שבכל יום, בלי לפרט את פרטי הסיפור. כביכול אנחנו אומרים, אנחנו זוכרים את יציאת מצרים. אם תרצה לדעת מהי יציאת מצרים, מהו הסיפור השלם של מה שהיה שם וכו', זה אנחנו מספרים בליל 15 בניסן. ובכל יום אנחנו מזכירים כביכול עיין ערך 15 בניסן, שם נפרט יותר. כרגע אנחנו זוכרים זכר יציאת מצרים, זוכרים הייתה יציאת מצרים. אפשר, אם כן, זהו תירוץ נוסף לכך שהרמב״ם לא מנע את מצוות סיפור יציאת מצרים, את מצוות זכירת יציאת מצרים כמצווה נפרדת, כי הוא רואה אותה כחלק יסודי ממצוות הסיפור. תירוץ אחר נוגע ישירות לעניין שאנחנו עסוקים בו כאן במצוות קריאת שמע. ייתכן מאוד שהרמב״ם רואה את מצוות זכירת יציאת מצרים שבכל יום כחלק ממצוות קריאת שמע. דהיינו, כבר עמדנו על כך שמצוות קריאת שמע יש בה קיום משמעותי של קבלת עול מלכות שמיים. ומצוות זכירת יציאת מצרים כמצווה שבכל יום של בוקר וערב שצריכים לזכור את יציאת מצרים, קשורה קשר הדוק עם המצווה הזאת לקרוא את שמה, שאחד מן הקיומים שבה הוא כאמור קיום של קבלת עול מלכות שמיים. ואם כך, יכול להיות שזכירת יציאת מצרים שמביאה לידי ביטוי בתוך קריאת שמה את המשמעות הזאת של קבלת עול מלכות שמיים, של הקדוש ברוך הוא שמנהיג ושברא את העולם ומנהיגו ממשיך להנהיגו, כשהדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה משמעותית ביציאת מצרים, אז המצווה הזאת של זכירת יציאת מצרים היא בעצם חלק מקבלת עול מלכות שמיים שיש לנו בתוך קריאת שמה. בעניין זה, אם אנחנו מקבלים את ההסבר הזה, הרי זכירת יד מצרים, המצווה הזאת משתלבת היטב במערך של קבלת עול מלכות שמיים ובקריאת שמה על כל רבדיה כפי שבארנו. אם נעמוד מכאן לאחר שסקרנו את קריאת שמה על כל תכניה כפי שהצעיד אותנו הרמב״ם באותה שאלה שהוא שאל בתחילת הלכה ב', ומה הוא קורא שלוש פרשיות אלו הן? מה הוא קורא? השאלה, ואז הוא מסביר לנו שלוש פרשיות אלו הן על כל הפירוט כפי שטענו עד כאן. ועכשיו, לאחר שעמדנו על הכל, אומר לנו הרמב״ם, וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. דהיינו, שקריאת המכלול הגדול על הסדר הזה שאותו הצבנו כאן, היא קריאת שמע, כי רק הקריאה בסדר הזה נותנת לנו את מלוא המשמעות של קריאת שמע, שיש בה ייחוד השם וקבלת עול מלכות שמיים בפסוקי המסגרת, דהיינו הפסוק הראשון והאחרון על שני רבדיה, השם כבורא העולם והשם כמנהיגו של העולם ומשגיחו. דהיינו, מצד אחד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומצד שני, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כשהכל בא במסגרת שתוכנה של עול מלכות שמיים הזו הוא אותם תכנים של הפרשיות האלה, של פרשת שמע, והיה עם שמוע ויומר. דהיינו, ושוב אנחנו צועדים בעקבות הרמב״ם, אהבת השם, יהודו ותלמודו, עול מצוותיו, כולל מצוות ציצית שיש בה זכירת מצוותיו. המסגרת הכוללת היא קבלת עול מלכותו יתברך, שמקיפה את כל המעגלים האלה שדיברנו עליהם, והם אלה שיוצקים בסופו של דבר את התוכן של קבלת עול מלכות שמיים. כל המצוות המיוחדות שמלוות את קריאת שמע הן חלק ממערכת אהבת השם. ונסביר. הרמב״ם כתב כידוע ספר משנה תורה. שני הספרים הראשונים במשנה תורה הם ספר המדע וספר האהבה. ספר המדע קשור עם היסודות של מצוות האמונה וידיעת השם ותלמוד תורה. מצוות ייחוד השם היא כמובן קשורה לספר המדע, לידע שיש שם מצוי ושיש מצווה לאהבו, והדרך לאהבו כפי שהרמב״ם מרחיב בלכות יסודי התורה, מצד אחד דרך אחת לאהבתו על ידי התבוננות בבריאה, ודרך שנייה לאהבתו על ידי לימוד תורה, ואף הלכות תלמוד תורה הם חלק מספר המדע. אבל האהבה בפועל, דהיינו אותן מצוות שקשורות עם מימוש האהבה הזאת בפועל, באות לידי ביטוי במצוות קריאת שמע, במצוות תפילין, במצוות מזוזה, במצוות ציצית, כפי שפירטנו את הכל בשיעורים האחרונים. כל המצוות הללו, קריאת שמע, תפילין, מזוזה, ציצית, הם חלק מספר אהבה של הרמב״ם. הכל חלק מספר אהבה של הרמב״ם. אמנם, נכון, גם מצוות תפילה, מצוות ברכות, כל הלכות ברכות, ומצוות מילה, מופיעות אצל הרמב״ם בתוך ספר אהבה. על ענייני תפילה וברכות לא עמדנו אמנם, אבל אם ירצה השם עוד נעמוד במסגרת הזאת בשיעורים שיבואו עוד. לעניין מילה אפשר שעוד נגיע היום לקראת סוף שיעורנו, נתייחס לנקודה אחת אולי במצוות מילה, שהיא גם כן תואר על ידי הדברים שדיברנו כרגע. אם כן, יש בחינה אחת של וידעת היום, הידיעה העקרונית של לידע שיש שם מצוי ושיש מצווה לאהבו, ועל הדרכים העקרוניות לאהבו, יסודי התורה ותלמוד תורה כמו שהסברנו קודם. ויש השלב הבא, השלב העמוק יותר, כפי שבאמת הרחבנו בו בשיעורים האחרונים, החשיבות של המצוות האלה שמלוות את האהבה, שהן לא תהיינה רק מצוות חיצוניות, אלא מצוות שמלוות באיזה מין תהליך פנימי, שמשמעותו הבנה מעמיקה, בבחינת והשבותה אל לבביך. באמצעות המעשים של המצוות, שאמורים להמחיש לנו את כל התחושות שהזכרו לאל, במישור הזה של החדירה ללב, שאותם ידיעות שכליות של ידיעת השם, אהבתו והדרכים לאהבו, כל זה צריך לבוא לידי מימוש באותן מצוות מעשיות שעוזרות לנו להמחיש את גודל האהבה ואת גודל החיים ואת גודל המשמעות של החיים לפני השם בתהליך או במציאות היומיומית. לאור הדברים שאמרנו עד כה, נוכל אם כן לבוא ולהבין עוד כמה נקודות שקשורות עם מצוות קריאת שמע. בסיכום התמונה שנראתה עד כה, נוכל להבין גם את ההלכה הראשונה של הרמב״ם בהלכות קריאת שמע. בהלכה הראשונה של הרמב״ם, הרמב״ם מדגיש, פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע, בערב ובבוקר, שנאמר, ובשוכבך ובקומך, בשעה שדרך בני אדם שוכבים, וזהו לילה, ובשעה שדרך בני אדם עומדים, וזהו יום. וגם בפתיחה להלכות קריאת שמע, עוד לפני שהוא נכנס לגוף ההלכות, הרמב״ם מדגיש שבהלכות קריאת שמע יש מצוות עשה אחת. מצוות עשה אחת, והיא לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום. פירוש הדברים שלא מדובר כאן בשתי מצוות. יש מצוות הבוקר ומצוות הערב. עצם העובדה שאנחנו מדברים במצוות קריאת שמע, על מצווה אחת שהיא בוקר וערב, בשוכבך ובקומך, אם כן, ניתן לומר שהמצווה הזאת באה לתחום ולקבוע את מסגרת יומו של האדם. ומסגרת יומו של האדם פועלת בין שתי קבלות עול מלכות שמיים. בין עול מלכות שמיים של שחרית לבין עול מלכות שמיים של ערבית. כשכל הפעילות היומית שלו, של האדם, יונקת ומושפעת מן המסגרת הזאת של החיים. כל היום יום של האדם בנוי על היסוד הזה. דיינו, אדם פותח את יומו בקבלת מלכות שמיים, סוגר את יומו בקבלת מלכות שמיים, וכמו שראינו בדיוק בתוך קריאת שמע, שקריאת שמע עצמה פותחת ומסיימת בקריאת שמע. כשבתווך עול מלכות שמיים, עול מצוות, כל המצוות שמביאות לידי אהבה וכו', כאן ביום יום של האדם התווך הוא החיים עצמם. ואדם צריך לקדש את חייו, שיהיו כל כולם משעובדים למסגרת הזאת של קבלת עול מלכות שמיים. יש מקום להוסיף, בצד הדברים האלה שדיברנו, אולי כמה נקודות נוספות. הנקודה האחת, ביסודו של דבר היה ראוי שקריאת שמע תפתח ממש את יומו של האדם. וקריאת שמע תחתום ממש את יומו של האדם. במציאות אין הדברים כך בצורה מדויקת. המציאות היא קצת שונה. שהרי במציאות, כשאנחנו קמים, הפעולה הראשונה שאנחנו עושים היא לא קריאת שמע. במיוחד היום, לאחר שנתקנו ברכות קריאת שמע, ונתקנו פסוקי די זמרה, ופסוקי קורבנות, ועוד, וברכות השחר, כך ש... עד שאנחנו מגיעים באמת לקריאת שמע, זה לא דבר הראשון שפותח את היום. הוא הדין בתפילת ערבית. גם בתפילת ערבית אנחנו רואים שלא ממש חותמים בקריאת שמע. יש אמנם דעה בין באמוראים שלא פסקנו כמותה להלכה, היא דעתו של רבי יהושע בן לוי, שסבור תפילות באמצע תקנום. הכוונה התפילות באמצע תקנום, דהיינו שמבנה היום בנוי בצורה הזאת, שיש קריאת שמע שחרית, ואחר כך יש תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, דהיינו 18 של ערבית, ולבסוף קריאת שמע של ערבית. דהיינו, לפי התפיסה הזאת של רבי יהושע בן לוי, תפילות באמצע תקנום, הוא בעצם משדר לנו בדיוק את הנקודה הזאת של קריאת שמע שפותחת את היום, קריאת שמע שסוגרת את היום, כשהתפילות נמצאות בלב היום, בין קריאת שמע שחרית לבין קריאת שמע של ערבית. תפילות באמצע תקנו. אבל, כאמור, אין לנו פוסקים כך להלכה. אנחנו פוסקים כשיטת רבי יוחנן, שיש מצווה לסמוך גאולה לתפילה, הן בתפילת שחרית, שמע ישראל וברכות קריאת שמע, ומיד לאחריהן, תפילת שחרית, והן בערבית כך גם שמקדימים את קריאת שמע של ערבית לתפילת ערבית וסומכים גאולה לתפילה גם בערבית. אבל יחד עם זה שאנחנו פוסקים כך להלכה כשיטת רבי יוחנן, בכל זאת יש לנו בחזל, אנחנו מוצאים מין תהליכים מסוימים שבכל זאת משמרים את קריאת שמע כפותחת את היום וקריאת שמע כסוגרת את היום. בעניין זה נזכיר של קריאת שמע כפותחת את היום, אנחנו יודעים שיש לנו קריאת שמע שאנחנו אומרים כחלק מברכות קריאת שמע, כחלק מזאת קריאת שמע המלאה שבה אנחנו נמצאים את חובת קריאת שמע. אבל בתוך סדר הקורבנות, אותם פסוקים ובקשות מיוחדות שאנחנו אומרים בסדר התפילה לפני שמתחילים בפסוקי דזימה, יש לנו שם גם אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו ומה יפה מאוד ירושתנו, אשרינו שאנחנו משכימים ומערבים בתי כנסיות ובתי מדרשות, ושם אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זאת אומרת שרצו להקדים לנו כאן את קריאת שמע ממש לפתיחתו של יום, כדי שאדם באמת יפתח את יומו באשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו, שאנחנו יכולים להשכים ולהעריב בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואומרים לפניך פעמיים באהבה בכל יום שמע ישראל השם אלוקינו בהשכמה ממש. משכימים בבתי כנסיות ואומרים קריאת שמע בהשכמה ממש. והוא הדין גם שבסופו של יום קורה אותו תהליך. יש לנו קריאת שמע למיטה. קריאת שמע למיטה בעצם סוגרת ממש את יומו של האדם. עכשיו, בהבנה פשוטה בוודאי שהקריאת שמע התקנית שבה יוצאים ידי חובה של מצוות התורה של בשובך וקומך, היא אותה קריאת שמע שאנחנו אומרים בתוך תפילת ערבית, לפני תפילת 18 של ערבית. זה נכון. אבל בכל זאת, חז"ל ראו צורך שבאמת לסגור את יומו של האדם בקריאת שמע, ומאלה תקנו לנו קריאת שמע למיטה, שבאופן ישיר היא כמובן באה מפני המזיקים, כדי שאדם ישמר מפני המזיקים. אבל גם כאן, מה המשמעות, איך בדיוק קריאת שמע שומרת מפני המזיקים? זה מתקשר שוב למה שדיברנו בשבוע שעבר. דהיינו שעל ידי זה שאדם קורא את שמע, הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה מלאה, כפי שאמרנו, אז בוודאי שמי שאתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ממילא הוא זוכה לחיים, ממילא הוא זוכה לשמירה. במקום שבו הקדוש ברוך הוא נמצא, שם אין למזיקים רשות לפעול, וממילא זה מציל אותו מפני המזיקים. אם כן, ראינו כאן שגם למרות שברבות הזמן בעצם קריאת שמע לא קריאת שמע אותה זאת שיוצאים בה ידי חובה להלכה, אינה ממש פותחת את היום וסוגרת היום, אף על פי כן בתקנות מוחלות יותר דאגו לכך שאכן תהיה איזושהי נימה, או שיהיה איזשהו ממד של פתיחת היום אכן עם קריאת שמע של שחרית וסגירת היום עם קריאת שמע של ערבית. משכימים באשרינו מה טוב חלקנו ואומרים שמע ישראל, ומערבים בקריאת שמע על המיטה. בנוגע לקריאת שמע על המיטה, נזכיר כאן רק דרך אגב, בלי להרחיב יתר על המידה בנקודה הזאת בשלב זה, יש כמובן שיטה של מן הראשונים, וכך קצת גם משתמע אולי בירושלמי, שיכול להיות שקריאת שמע על המיטה היא בעצם קריאת שמע התקנית. די בזה אם נזכיר נושא שנעסוק בו בהרחבה בעזרת השם בשבוע הבא, בסוגיית זמן קריאת שמע של ערבית. ושם כבר עמדו על כך בירושלמי, שהיה מנהג לקרוא קריאת שמע לפני הזמן הנקוב במשנה, דיינו לפני צאת הכוכבים. ושאלו בירושלמי בתחילת ברכות, אם כן, למה אנו מתפללים קריאת שמע בבית הכנסת? כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. דיינו שהם ראו בקריאת שמע שאנחנו אומרים בבית הכנסת רק אמצעי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, כמו שהיום למשל כשאנחנו מתפללים מנחה לא מתחילים ישר השם שפתי תפתח, אלא פותחים באשרי שובתך. כך הירושלמי טוען שבעצם גם בתפילת ערבית התחילו ופתחו בקריאת שמע כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, אבל לא הייתה כוונה באותה קריאת שמע לצאת את חובת קריאת שמע של ערבית. באותה קריאת שמע שבה יוצאים ידי חובת קריאת שמע של ערבית, ייתכן על פי הירושלמי אם כן שהיא אותה קריאת שמע למיטה. ורש"י שם בתחילת המסכת במסכת ברכות אכן אומר, אם כן, למה קוראים אותה בבית הכנסת? כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. ואחי תניא בברייתא בברכות ירושלמי, ולפיכך חובה עלינו לקרותה משתחשך, ובקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא על מיטתו יצא. כן, גם רש"י בעצם שולח אותנו לאותה קריאת שמע שעל המיטה, ואפשר שלפי שיטתם רואים באמת באותה קריאת שמע על המיטה כקריאת שמע המרכזית. ואכן כך משתמע מהבנת מהתוספות, שכך הבינו את שיטת רש"י. הם אומרים שם על כן פרש רש"י שקריאת שמע שעל המיטה עיקר, והיא לאחר צאת הכוכבים. אז אם כן הדגש הוא שיכול להיות שדווקא קריאת שמע למיטה היא המצווה העיקרית. אמנם בלי קשר לזה, גם אם לא נקבל את העמדה הזאת, כמו שאמרנו קודם, הוא נקבל את העמדה שאכן קריאת שמע העיקרית היא זאת שאנחנו אומרים בסדר התפילה, בוודאי אנחנו היום שאנחנו נוהגים לקרוא קריאת שמע לאחר צאת הכוכבים. מכל מקום, בכל זאת אנחנו רואים שיש איזו תקנה מוהרת יותר שמסדירה את העניין ואומרת לנו לקרוא את קריאת שמע פעם נוספת על המיטה כדי לסגור ממש את היום בקריאת שמע. אם כן, כמו שאמרנו, לא רק קריאת שמע עצמה במצוותה בוקר וערב נותנת לנו את המסגרת של החיים במסגרת קבלת עול מלכות שמיים, אלא אפילו הרחבות הנוספות, שאם ההתרחקות של קריאת שמע מפתיחת היום, והתרחקות של קריאת שמע מסוף היום, בוודאי בימינו בעניין סוף היום, שבו אנחנו אחרי תפילת ערבית, ואחרי קריאת שמע של ערבית, אנחנו עוד עוסקים בפעילות ענפה מאוד, בכל זאת, לקראת סיום פעילות היום, ממש בסיום פעילות היום, אנחנו נדרשים לקריאת שמע נוספת. ובעצם, יש מקום אולי אפילו להרחיק לכת, עוד יותר. ולומר שמסגרת חייו של האדם כולה היא בין קריאת שמע אחת לחברתה. דהיינו, לא רק מסגרת יומו הבודד של האדם פותחת וסוגרת בקריאת שמע, אלא מסגרת חייו הכוללת של האדם פותחת וסוגרת בקריאת שמע. האדם מרגע לידתו ועד לרגע פטירתו כל חייו תחומים בין שתי קריאות שמע. וזאת נקודה מעניינת. אפשר לראות את זה קודם כל שבעצם המצווה הראשונה של תורה שבדרך כלל אדם מקיים ברגע היכנסו למצוות היא כמובן מצוות קריאת שמע. כי אדם נכנס לעול מצוות מיד עם צאת הכוכבים של היום הראשון שבו הוא נעשה בן 13, והמצווה הראשונה שפוגש שכמובן מצוות קריאת שמע. אבל נדמה לי שמצוות קריאת שמע פותחת את חייו של האדם עוד במובן מוקדם יותר, ממש עם לידתו. וכמובן מצוות קריאת שמע או קריאת שמע מלווה את האדם בשעת פטירתו. על קריאת שמע בשעת פטירתו של האדם בשעת יציאת נשמה, זה אנחנו מכירים מן המציאות ודברים ידועים, עוד דברים מפורסמים של רבי עקיבא שקרא את שמע בשעת פטירתו ואמר כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא מקרה זה לידי וקיימנו, וכך פתח בקריאת שמע עד שיצאה נשמתו כשהוא באחד, בפסוק אחד שבקריאת שמע. וגם במרוצת הדורות ידוע שבשעת יציאת נשמה קוראים קריאת שמע עם הנפטר כדי שנשמתו של האדם תצא מתוך קבלת עול מלכות שמיים. גם בלידתו של אדם בעצם יש איזושהי מין פתיחה שפותחת בקבלת עול מלכות שמיים. ידוע המנהג לקרוא קריאת שמע ליד מיטתו של התינוק עם ערב הברית, דווקא בלילה שלפני שאדם חותם את חותם האדון בעבדיו, דווקא בלילה שלפני ברית המילה. וברית המילה, כפי שאמרנו קודם, אם דיברנו במצוות מזוזה ודיברנו במצוות תפילין על תכשיט ועל כך שאנחנו הולכים תיבטנו לבית השם, הרי במצוות מילה זה הרבה יותר פנימי מזה, הרבה יותר קרוב לאדם מזה, שאדם חותם את חותם האדון בגופו. זאת אות ברית שנמצאת בגופו, בבשרו של האדם, למען בריתך אשר חתמת בבשרנו. זה במובן המלא. והרקע למצוות מילה הזה, ההכנה למצוות מילה הזאת, נעשית בלילה, בליל הברית, שבאותה שעה שאולי הוא בעצמו, אז אי אפשר לדרוש ממנו, מאותו אורח נולד, שהוא בעצמו יקרא קריאת שמע. כן? אבל מנהג ישראל גם הוא שלקרוא את שמע ליד מיטתו של התינוק. דהיינו, כבר בשעה הקדושה הזאת, אנחנו כבר חונכים את הילד ומתארים אותו באותה מצוות קריאת שמע, כשמסגרת חייו, מסגרת המצוות שלו, אותה מצוות הבן שמוטלת על האב למול את בנו, כן? אבל אותה מצוות הבן שמצוות המילה, עוד קודם אנחנו מלאים את הבן, יש בלילה הסמוך לברית, קוראים את קריאת שמע ליד מיטת התינוק, אבל לא רק זה, גם בשעת הברית עצמה, בשעה שהאבי הבן נוטל את בנו ומוסר אותו למוהל כדי למול אותו, אז עוד לפני כן, באותה שעה הוא כבר קורא, קבל עם וידע, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מקבל על עצמו מלכות שמיים, ואומר, השם המלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד. ואת זה הוא אומר כשהתינוק בידו, כביכול אומר לבנו, עוד בטרם אתה נכנס בביתו של אברהם אבינו, דע לך, אתה כבנו של אברהם אבינו, כממשיך הדרך, כפי שאברהם אבינו כבר קיבל על עצמו מלכותו התברך והכיר את בוראו, אף אתה כרגע, ברגע שאתה נכנס כרגע בביתו של אברהם אבינו, אתה מקבל על עצמך במסגרת חייך, בתחילת חייך, בתחילת דרכך בחיים, קבלת מלכות שמיים. אם כן, מה שראינו עד כה, שמצוות קריאת שמע היא מצווה שיש בה המסגרת של החיים כולם, המסגרת של יומו של האדם, המסגרת של קבלת מלכות שמיים, כשכל התכנים של הפעילות של האדם הם בתוך הקצוות הללו. בין שני הקצוות הללו, בין קריאת שמע של שחרית לקריאת שמע של ערבית, בין קריאת שמע של תחילת החיים לקריאת שמע של אחרי 120, זוהי מסגרת חייו של האדם, והאדם צריך להשתדל לחיות את חייו בתוך מסגרת הקדושה הזאת, בתוך קבלת עול מלכות שמיים, כשכל התכנים שדיברנו עליהם בתוך קריאת שמע, הם בעצם התכנים הרוחניים שאמורים ללוות את כל חייו היומיומיים של האדם. אנחנו נסיים ונעמוד כאן בנקודה הזאת. עם עזר השם בשבוע הבא נקדיש את השיעור לטובת עיסוק בשאלה של קביעת תחילת זמן קריאת שמע של ערבית והבעיות שהוא מעורר בהתאם למציאות כפי שהיא משתקפת במקומות שונים בעולם, ועל כך כבר עם עזר השם בשבוע הבא.
גריסים ודברים נוספים מחיטה ביחס לברכה ראשונה. אנחנו דיברנו בעבר על דברים שעשויים מחיטה. דברים שעשויים מחיטה שרק הסירו את קליפתם, יש בהם ספק האם לברך בורא פרי האדמה או בורא מיני מזונות, ויש גריסים כאלה שבאמת יש להם ספק. אבל יש הרבה גריסים היום שהם מלוטשים או חתוכים כמו גריסי פנינה. על גריסים כאלה המשנה ברורה בסימן ר"ח בסעיף קטן ט"ו, כותב שמי שמברך עליהם מזונות ועל המחיה אין למחות בידו, למרות שהם לא התמאחו ולא נדבקו בבישול, אבל עצם זה שהם מלוטשים וחתוכים, ולמרות הדברים האלה בערוך השולחן בסימן ר"ח ובשו"ת אגרות משה וחלק ד' סימן מ"ה כתבו שבמקרה כזה מברכים מזונות ועל המחיה לכתחילה. לפי שיטתם, למשל במרק גריסים שעשוי מגריסי פנינה, יש לברך בורא מיני מזונות ועל המחיה לכתחילה. חיטה שלא בושלה בכלל אלא רק חוממה, כמו שלווה. אם אדם אוכל דגן חי הוא מברך בורא פרי האדמה. כדי להפוך למזונות הוא צריך להתבשל ואולי גם להיות מעוך או דבוק. ולענייננו יש מקום לבחון מה קורה כאשר אין בישול, האם יש לברך בורא פרי האדמה או בורא מיני מזונות. בשו"ת אגרות משה בחלק ד' בסימן מ"ו אומר שלא שמענו אף פעם שמברכים מזונות אלא כשבישל אותם, ואם לא בישל אותם אין לברך מזונות. כך גם עולה מדברי הרמב״ם בהלכות ברכות פרק ג' הלכה ד', הרמב״ם כותב וכן הדגן שחלקו קטשו ובישלו בקדרה. הרמב״ם כותב שם וכן כל תבשיל שירה בו מחמשת המינים וכולי מברך עליו בורא מיני מזונות. וגם בשולחן ערוך בסימן ר"ח סעיף ב' בלשון הזאת, ולכאורה נראה שמדובר דווקא על דבר נבושל שהוא הופך להיות מזונות. בעקבות הדברים האלה כתב בשו"ת אגרות משה לברך בורא פרי האדמה על שלווה. כך כתב גם הגרשה זוירבך, לברך בורא פרי האדמה, גם בגלל שההתפחה בחום כנראה לא נחשבת כבישול, וגם בגלל שהגרעינים שלמים. בשו"ת איגרות משה כותב שיש מקום אולי גם לברכת מזונות, אבל זה בתנאי שהחיטים עברו בישול קודם. בשלווה החיטים לא עברו בישול, ולכן ברכתם תהיה בורא פרי האדמה. ביחס לכמובן שברכה אחרונה על שלווה, זה ראינו בעבר שזה ספק, ולכן יותר טוב שלא לאכול את זה בנפרד. אם אדם בכל אופן רוצה לאכול את השלווה בנפרד, הדרך שבה הוא יכול לנהוג זה לאכול את זה יחד עם עוגה. ואם הוא אוכל גם שלווה וגם חלב וגם עוגה, אז ברכה האחרונה הוא מברך גם מעין שלוש על העוגה וגם בורא נפשות, וכך הוא יצא ידי שתי הברכות. ולמרות שהוא ברך מעין שלוש ולא ברך על האדמה ועל פרי האדמה, רוב הראשונים לא הזכירו בכלל על האדמה ועל פרי האדמה, ומסתבר שמעין שלוש בכל אופן פותר את הדבר הזה לפחות בדיעבד, ולכן זו דרך שבהחלט אפשרית. מי שרוצה לאכול שלווה מחוץ לארוחה, יאכל אותה יחד עם עוגה, ואז יברך שהכל על החלב, יברך כמובן קודם כל לכתחילה מזונות על העוגה, ויברך שהכל על החלב, ויברך בורא פרי האדמה על השלווה. במקרה כזה אולי עדיף לברך קודם כל על השלווה בורא פרי האדמה, כי אולי אם הוא ברך על העוגה קודם הוא פתר את השלווה. בכל אופן, ברכה אחרונה, יברך בורא נפשות ומעין שלוש, ולמרות שבקצות השולחן פקפק בדבר הזה, אבל למעשה בכף החיים, בסימן ריש חת, בסעיף קטן למד, ובעוד פוסקים, הקלו בדרך הזאת, שאם אדם אוכל ביחד גם שלווה וגם עוגה, הרי שהוא יכול לאכול את זה, למרות שמדובר לא בתוך הארוחה, יכול לכתחילה לאכול בדרך הזאת, כי יש לו שתי ברכות בסוף, גם מעין שלוש, וגם בורא נפשות.
האזנתם לשיוך של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בברכת התורה מציון ומיציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.